טוב, אולי קצת על רשב"י קודם, קצת? למדתם קצת? מה? קצת? טוב, אז קצת, גם אנחנו. זה מאוד מיוחד שככה באמת המשיכה הגדולה, המשיכה מאוד מאוד גדולה לרשב"י. שמעתי, ראיתי שאומרים שזה המקום המספר 2 אחרי הכותל שהכי מושך. תודה רבה, וזה מאוד מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. תודה רבה. רשב"י זה ענק שבענקים. אבל ברוך השם, עם ישראל יש הרבה גדולים והרבה ענקים ונביאים ותנאים ואמוראים ו... ובכל אופן רואים שיש כאן איזו משיכה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת. זה למעלה, כפתורים זה למעלה, נכון? בכל אופן רואים שבאמת יש משיכה מאוד מאוד מיוחדת, זה ככה רואים, נכון? את השם שהכל יהיה בשלום שם, אבל זה מאוד מעניין. משיכה וככה, ולציין את היום הזה דרך שמחה, דרך דבקות, דרך מאוד מעניין. אז אולי ננסה לחשוב למה קצת, לא יודע אם אני יודע את התשובות, אבל קצת נדבר, הזדמנות קצת להיפגש עם האישיות הענקית הזאת, עם הדרכים שלו, עם המידות. אומנם רשב"י היה מאוד מאוד נסתר, הוא אמר את זה נסתר, אבל קצת יש בפיוט שחיברו עליו רבי שמעון לוי, חיבר, הוא אחד מקובלים היה לפני איזה 400 שנה, הוא חיבר עליו את בר יוחאי, את השיר המפורסם, ו... והוא כותב אחד מהדברים, נכון, על רשב"י, ששמן ססון מחבריך. נכון? מה זה שמן ססון מחבריך? זה קודם כל זה מילים מפסוק, ממזמור בתהילים בממה. יש שם פסוק שאומר, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משחך אלוהים אלוהיך, שמן ססון מחבריך. הפסוקים שם עוסקים במלך שרוצים לומר על, על תלמידי חכמים, ומה זה שמן ססון מחבריך? זה מתחיל מתחילת הפסוק, כי אהבת צדק ותשנא רשע. מה זה אהבת צדק ותשנא רשע? באופן פשוט, אדם שאוהב את הצדק ושונא את הרשע. חז"ל אומרים, אהבת צדק ותשנא רשע, זה מדובר על אברהם אבינו, שאברהם אהב לצדק את בריותיי. מדרש מביא כמו סביב סדום, נכון? שאברהם מלא בעין טובה ומחפש כל זכות וכל טוב להצליח לראות בבריות של הקדוש ברוך הוא, אפילו לא יהודים, זה סדום, זה סדום, ונלחם על זה. אהבת צדק, אהבת לצדק, לראות את האור בבריאותיי, ושנית להרשיע את בריאותיי. ועל זה שמן ססון מחבריך. אז מה מביא לשמן ססון מחבריך? מחבריך, יש תמיד שתי פירושים במם, או יותר מחבריך. חברים של רשב"י זה לא חברים שלנו, זה אנשים ענקיים. ויש מם שזה מתוך, מתוך כל החברים שלך עלית והתגדלת. אז למה זה? בגלל שאהבת לצדק את בריאותיי. אז ככה מקובל הזה, ככה רבי שמעון לוי אומר, שרבי שמעון בר יוחאי היו שם מסוים מחבריך, כנראה בזכות העין הגדולה הזאת. אבל אם אנחנו מתבוננים ברשב"י, זה לא מה שאנחנו רואים כל כך, נכון? כי רשב"י במחלוקת המפורסמת באיך התייחס לרומאים, הרומאים זה האימפריה החזקה, השולטת, שלטה כל כך, עד היום יש לנו את השאלה, ואכזרית, ובאיך להתייחס לרומאים היו גדולי ישראל שחלקו. רבי יהודה אמר, ראה את הטוב, אמר נסתדר, זה השלב שלהם עכשיו. ורבי יוסי שתק, אחרי זה גם קיבל גלות, בגלל שתק, ורבי שמעון בר יוחאי נכנס בהם, נכון? רבי שמעון בר יוחאי, מה פתאום, כל אלה מה שהם עושים, כל מה שהם בונים, הכל זה לטובת עצמם. משה בר יוחאי, אם היינו אנחנו מציירים אותו, זה איש האמת, הנוקב, עיקוב הדין את האב, עד הסוף נלחם, הוא גם נאלץ אחרי זה, למסור את הנפש, לברוח, הוא לא ידע איך זה ייגמר. כן. אז הוא בורח, בהתחלה הוא בורח לבית מדרש, ואשתו מביאה לו אוכל, אחר כך הם אומרים, הוא אומר, בסוף יענו אותה והיא תהיה חייבת להגיד, אז הוא בורח למערה. וזה ה-12-13 שנה, שם שנה ואחרי כך עוד שנה, במערה, ומזה יוצא לנו כל תורת הנסתר. אז אפשר לומר שבאמת יצא משהו כזה, ברוך השם, שיצא לנו דבר כזה, בגלל הרומאים האכזרים האלה, רשב"י נאלץ לברוח, ונחץ לברוח, הצליח ללמוד תורה כזאת גדולה, תורה פנימית, ויצא לנו כל תורת הנסתר. אפשר להגיד יותר עמוק, ש... כדי להצמיח את התורה הכל כך מופלאה הזאת, אז היה צריך את כל האימפריה הרומאית שתסגור על עם ישראל ותדכה ותגלה אותם, ובעצם הכריחה את רשב"י להתכנס למערה כדי שיבצר משהו כזה. הכל סביב הדבר הזה בסוף. כדי להגיע לגודל הזה. אז השאלה באמת, נראה שרשב"י הוא לא זה לא הלל, נכון? אם היינו מנסים לצייר, מי זה רשב"י? ענק שבענקים, זה לא נראה הלל עם העין הטובה והסבלנות, זה איש האמת עד הסוף, נכון? אז איך זה מסתדר עם אהב את הצדק, זה נראה שמה שאמרנו. טוב, אז אולי עוד משהו אחד שבאמת אליהו הנביא, שרשב"י ככה חשף והתעלה והעמיק ככה בתורת הסוד, אז הוא אמר לו שעכשיו אף אחד לא יבין אותך, רק אנשים מאוד מאוד, אבל בדור דקוותא דמשיחא שמה ילמדו אותך ויבינו. ובאמת במשך כל המאות שנים שרשב"י על הספר הזה היה חתום, כיבדו אותו מאוד מהספר, אבל אף אחד לא קורא בו. אחינו הספרדים קוראים בו, לא מבינים בו, לא מנסים גם להבין. רק לקרוא, לגרוס. יש כאלה שבכלל גם לא גורסים. במשך הרבה שנים יודעים שזה ספר חשוב, אף אחד לא מבין מה. לא יכול להבין. מתרחקים ממנו מאוד. ובאמת, בעקבות בדורות של גאולה, לאט לאט מתחילים להיחשף דברים, כמובן עם הרבה זהירות. באים גדולי ישראל וקצת מתחילים לחשוף לנו בצורה מבוקרת, בצורה מלובשת, ככה בקצת דברים עד שגם אנשים יותר צעירים יכולים ללמוד. לא זוהר ישר, בסדר, אבל כל מיני ראשונים, אחרונים, שככה מסבירים לנו קצת דברים משם, עם הרבה הרבה זהירות להיכנס ישר. טוב, אז באמת, אז מי זה רשב"י? רשב"י זה רשב"י זה המקובל האלוקי הגדול, נכון? אבי אבות המקובלים. האם זה אנשים של עיקוב הדין את ההר כמו שנראה או ש... אז באמת, רשב"י זה האמת הגדולה במחיר של מסירות נפש עצומה. נגד הרומאים, לגמרי. הוא הולך נגד הרומאים, נגד הרשעות של העולם. לוחם במלחמת עד הסוף. ודרך אגב, הם מאוד מאוד חששו ממנו. כי הוא מייצר איזו אג'נדה שפשוט ממסמסת אותם, בדיוק הפוך מכל מה שהם מנסים לעשות. לכן הם כל כך רצו לתפוס אותו. מפחיד אותו. וכנראה שבאמת, הסוגיה הזאת שלומדים אותה, זה מסכת שבת, דף למד ג', אי אפשר להגיע בסוף להתבונן, להיפגש עם רשבי, שבסוף אולי נדבר גם על העין הטובה שלו, שלא דרך האמת המאוד מאוד ברורה, מאוד לוחמת. אז רשבי נכנס למערה, נעצר תורת הסוד, אבל בעצם כי העולם לא מתאים לו. הוא לא מתאים לעולם. הוא מבין שהעולם זה משהו מאוד מאוד שקרי, מאוד נוראי, הוא צריך להיכנס לאיזה מערה. וגם אחרי 12 שנה שהוא יוצא, אז הוא ובנו רבי אלעזר, הם רואים אנשים ששם חורשים וזורעים למחייתם, הכל בסדר. הם מסתכלים עליהם, שורפים אותם. כי זה כמו איזה קצר כזה, כאילו. אדם שחי בכזה עומק, בכזה גודל, עולם רוחני כזה אדיר, פתאום הוא רואה אנשים שמתקשקשים על כל מיני דברים, עולם הזה עם כאלה, זה לא, בכלל לא מסתדר. ואז, הקדוש הוא מכניס אותם עוד פעם למערה. למה להיכנס עוד פעם למערה? להחריב עולמי יצאתם? טוב, אתם ענקי עולם, אבל אתם מחריבים את העולם. אז מה יעשו עכשיו במערה עוד שנה? מה שהוא לא עשה 12 שנה. אז אפשר היה לומר ככה, זה כמו איזה בחור ישיבה שאחרי איזה 10 שנים בישיבה הולך, מתעלה ומייצר איזה עולם פנימי מאוד גדול, מאוד טהור, מאוד נקי. ופתאום הוא יצא פתאום לעולם ורוח. לא מסתדר לו פתאום. פתאום יש משחקי כבוד, יש אינטרסים, תאוות של כסף, הוא לא, משהו פה לא. אז אומרים לו החברים שלו, ברוך הבא. לא יודע מה סיפרו לכם לישיבה, אבל בסוף זה העולם. יאללה, תתרגל. תצא להיות בישיבה, תהיה בישיבה. אתה רוצה לחיות בתוך העולם, תהיה להתפרנס בתוך העולם. לעשות זה לחיות בתוך העולם, זה לא המציאות. תרד קצת אל העם. תנמיך ציפיות, כדי שתוכל להסתדר. וכי זה, בשביל זה רשבי ורבי אלעזר נכנסו עוד פעם להערה, כדי קצת להוריד את הציפיות, כדי שצריכו להסתדר עם העולם, והעולם צריך להסתדר איתם. אנחנו אף פעם לא מנמיכים קודש ולא מורידים תורה, אין מצב כזה. אלא אחרי, ודווקא אחרי שבנית את האמת הגדולה הזאת, שהיא כל כך ברורה, המרחק הזה, שיש בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני, השקרי, אחרי שבנית אותו, חיית אותו, אתה כל כך שם, עכשיו תבנה עוד איזה מבט אמוני, שכמו שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, עם כל החולשות שלו, ותלמד מהקדוש ברוך הוא את הסבלנות הזאת. אבל אי אפשר להגיע לשנה הנוספת בלי ה-12 שנה קודם. אם אנחנו לפעמים מתייחסים לחטאים או לכל מיני דברים קטנים בצורה של עין טובה וסבלנות וענווה, אז זה לא כל כך מהמקום הזה. אלא אולי כי לא מספיק אכפת לנו, כי לא בנינו איזה עומק אחר, איזה גודל אחר. עין טובה היא חייבת להחזיק את החשבון קודם כל המאוד עמוק, מאוד פנימי, ואף על פי כן, על גבי זה לבנות עכשיו את המבט של הסבלנות. זה גם מסביר, זה הלל הזקן. לא רק הנחמד והמחייך, ואולי גם פשרן חס ושלום. יש עין טובה שהיא פשרנית, שהיא מוותרת. עין טובה צריכה להיות מהמקום שזה כל כך כואב וכל כך קשה, רואה את הפער ואף על פי כן. אם חס ושלום אנחנו רואים חילול שבת, אז ואנחנו מסכנים, משכים טועים, בולבלים, לימדו אותם דברים אחרים, זה דברים נכונים. אבל זה מאוד חסר. כי זה לא כל כך בא רק מזה שאנחנו כל כך אוהבים. אלא כי זה לא חותך לנו בבשר, החילול שבת. עין טובה היא באחרי שהשבת כל כך יקרה לי וזה כל כך קשה לראות את זה, אז על גבי זה יש עוד מבט, צריך להוסיף את זה שלא כולם זכו ללמוד מה שאני למדתי, לא זכו להתחנך מה שאני זכיתי. אז כדי ללמוד להגיע בסוף לעין הטובה של רשב"י צריך חיים לעבור את המסלול הזה. גם אחר כך, אחרי שנה שהם יוצאים מהמערה, עדיין אין עין טובה. נכון, הם חלקים את הכוח לשתיים. רבי אליעזר מחה, הוא רואה את העולם, הוא מכה, הוא כאילו מבטא את הפער הגדול, ורשב"י מתקן, מרפא. גם אחרי השנה הזאת. רק אחר כך, כשהם רואים שם את ההוא שלוקח הדסים לפני שבת, אחר כך זה כבר המבט הנוסף. אני חושב שזה באמת לימוד גדול. קודם כל, אנשי הניסטר, אנשי הסוד, אנשים ענקיים, זה אנשים באמת שיותר לפגוש אותם, אנחנו לא מבינים את התורה שלהם. אבל זה חיים כאלה ששייכים, מלאים באהבת ישראל, מלאים בעין טובה. אבל מתוך זה, זה המסלול. מתוך זה, מתוך הקושי הגדול לראות את הפער על זה שהעולם רחוק מהתכלית שלו, מהשלמות שלו, מהעולם הפנימי שלו, אף על פי כן מלאים בעין טובה. ככה רואים גם על אליהו. אליהו הנביא גם עבר את המסלול הזה, נכון? בהתחלה בקנו קיניתי להשם, בקנאת ישראל גדולה בסוף. אליהו במוצאי שבת, הוא יושב, ממונה את זכויותם של ישראל. עבר את השלב הזה, קודם כל של הקנאה הגדולה, ואחר כך. אז למה כל כך נדבקים ברשב"י? רשב"י זה תורת החסד. תורה שכל כך מלאה אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת לצדק את בריאותה, לראות בעומק, להסתכל כל הזמן לעומק ולראות את הגודל ואת הנשמות, את היעלומים, לראות בפנים, ומתוך זה להצליח באמת להרים משם. טוב, נזכה ככה באמת להידבק במידותיו, בדרכיו, ככה באמת. טוב, אנחנו חוזרים לזה שלנו, נזכיר מה דיברנו. אנחנו דיברנו פעם קודמת על זה שיש יש חסרונות שקראנו להם רעות, שזה דבר שבאמת אדם נולד חסר ותפקידו להשלים אותם בעזרת ספרי המוסר, בעזרת עבודה. אז הוא כל הזמן עומד מול הדברים ו רואה את הפער, מייצר את השאיפות הנכונות, מהי השלמות, והוא כל הזמן בתזוזה, באמונה שמסוגל לעשות את זה, ואז בעבודה איטית, לאט לאט כל הזמן, הולך ועובד על עצמו. זה עבודה מוסרית הרגילה והחשובה. ואמרנו שהרב כאן מחדש, יש עוד דבר, יש חסרונות כאלה, שהם, לא נקרא להם רע, נקרא להם חיסרון. דוגמה שנתנו, למשל, זה איש מעשה ואיש רוח, נכון? אם חסר לי כישרון מעשי, אז זה לא איזה אירוע, זה לא קשור לבעיה מידותית. ואין לי את זה, לא יודע. אז אני צריך לשכלל מה שאני יכול. בסוף, אבל, יש אנשים עם היתרונות והחסרונות האלה, יש אנשים עם היתרונות והחסרונות האלה, והרבה פעמים חיסרון הוא מקביל ליתרון, כדי שהיתרון יהיה כל כך בולט ויצליח, אז יחד איתו יש חיסרון. כדי לכוון אותי, איפה לחזק? כי אם אתה למשל תנסה, אם אתה לא איש מעשה בכלל, ואתה כל הזמן תנסה רק לחזק את הצד הזה, אז אתה מפסיד פעמיים, אתה מפסיד גם את זה שאתה, גם אם תתמסר לזה בסוף, זה לא יהיה הנקודה שלך. ודבר שני, אתה מפסיד, במקום להבין שזה לא אתה, במקום להבין שאתה שייך אולי יותר לרוח, עוד פעם, כל אחד שייך גם לרוח וגם למעשה, אני אומר באיזונים, במרכז, אז במקום להתעסק, הפסדנו את כל עולם הרוח שיכלת להבין. הייתי אומר עוד משפט פה, אני חושב שבא באווירה המערבית ההבנה היא שכל אחד מרגיש שהוא כאילו אין בו שום דבר, והוא רק מזהה מה יש בתוכו, ואת זה הוא מנסה לחיות הכי טוב, לפי מה שהוא אוהב, לפי מה שהוא שמע. ואנחנו כאנשי אמונה, אנחנו מבינים שזה לא ככה. אדם מגיע עם איזה נתונים, עם איזה נטיות לפה, נטיות לשם, כל מיני הכנות לכל מיני תחומים, בהרבה דברים, ותוך כדי העבודה הוא כל הזמן צריך להיות באיזה זיהוי כזה, באיזה הקשבה למה הקדוש ברוך הוא חנן אותי, ואת זה לפתח. צריך לפתח הכל. בדברים שהם רעים, אז אנחנו צריכים, זה עבודה מוסרית. בדברים שהם גם חסרונות, גם שם תפתח, אבל אז בסוף, חוץ מהפיתוח והעבודה האינטנסיבית, כל מה נתקדם קדימה, חוץ מזה גם ללוות לזה איזו הקשבה של בעצם מי אני. מה הנקודות המיוחדות שיש בי, מה הנקודות החסרות, ולפי זה, זה לאט לאט מסדר אותי, מכוון אותי למיקום האמיתי שלי יותר. בסדר? לא, ואז אני ככה מתעורר מהחלומות. זה לא חלומות שאני ממציא בלי איזו התאמה למי שאני, אלא אני קודם כל באיזו הקשבה לאות המיוחדת שלי. נכון? ספר תורה כולו קדוש, אבל הוא מורכב מהרבה הרבה אותיות, וכל אות יש לה את התפקיד שלה. ככה זה אנחנו, נכון? טוב, אז בואו ככה, פחות או יותר את זה מה שאמרנו קצת, אולי קצת הוספתי. אם אנחנו מבינים ככה, אז זה קודם כל שייך להבנת המבנה של האדם, יש לזה השלכות גם להבנה בין אנשים. הרבה פעמים נגרמת אי הבנה, בסדר שם הזה? נכון? אי הבנה זה העמוד הקודם, בסדר? הרבה פעמים נגרמת אי הבנה בין שני אנשים, או בין איש לאשתו, או בין שני חלקים בחברה. מחמת חוסר הבנת יסוד זה. כישרון בתחום מסוים הקיים אצל האחד, אינו קיים אצל חברו, והוא אף אינו מבין את הצורך בו. ואיתך קיים אצל השני כישרונות אשר אצל הראשון אינם קיימים כלל, ומחוץ לעולם המושגים שלו, בעומדם זה מול זה, החיבור ביניהם מועד לביקורות הדדיות ולמחלוקות, ואין להם יכולת לעבוד יחד בשיתוף פעולה. אז אם אנחנו מבינים ככה את עצמי ואת אחרים, אז זה מייצר הבנה יותר טובה בין אנשים, כי לפעמים כשיש דיון בין שני אנשים שונים, אז כן צריכים לדון ולברר, זה השלב הראשון. אבל אחר כך הרבה מזה יושב על זה שכשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, וזה יושב על איזה אופי אחר. איש ואישה בהרבה דברים זהים, ויש הרבה דברים שהם שונים בהם. וחלק מהדיונים שיהיה להם בחיים, אז זה יושב על אחד משכלל את השני ומדייק את השני, וזה מצוין. חלק מהדברים בסוף זה, בסוף הוא חושב ככה והיא חושבת ככה, בגלל האישיות המיוחדת. אז אם לא מבינים את זה, אז כל אחד נכנס אחד בשני, והוא לא מבין בכלל איך הוא יכול לתפוס ככה. נכון? איך יכול להיות? ואז ברור שאחד טועה ואחד... אבל אם מבינים שיש פה נפשות אחרות, אז אחרי הבירור, זה לא תמיד אחד טועה ואחד צודק. כל אחד בא עם הזווית המיוחדת שלו והחשובה, ואדיר שזה ככה, כי אם היינו שנינו אותו דבר, אותו כפיל, אז היה חסר בשכלול שלה. והאישה מביאה את הכישרונות האדירים שיש לה, הכישרונות הנפשיים, הכישרונות הנשמתיים שלה, האיש מביא את הכישרונות הנפשיים, ונוצר פה משהו הרבה הרבה יותר שלם. אם מבינים את זה, אז זה מייצר הבנה אחרת, בין שני אנשים, בין שתי קבוצות. במקום להיות עסוקים כל מה רק בביקורות, מבינים ש... או לפעמים לא יכולים לעבוד ביחד, ולפעמים מה שאמרו, אולי הפוך. להפך, תעבוד דווקא עם אנשים שהם שונים לך. צריך שזה תקשורת, כן? אבל אנשים שהם שונים, כי הוא יכול להוסיף את מה שאתה לא יכול להוסיף. זה טוב. אני אתן דוגמה, נגיד בצוות יש דבר כזה שבונים איזה צוות כזה ביחד, ויש אחד כזה מאוד מאוד מסודר, כזה מתוכנן, אף פעם לא מפתיעים אותו, בנוי שלב אחרי שלב, ומגיע איזה אחד כזה, כל פעם מבריק איזה הברקה אחרת, משגע את כולם. מאיפה הגעת? פתאום ככה, פתאום זה, נכון? אפשר להגיד, וואלה, הורס את כל המערכת, אי אפשר עם בן אדם הזה. למה לא אמרת את זה קודם? הוא לא יכול לעשות קודם. זה פורץ לו עכשיו. למה לא חשת שבועיים קודם? הוא לא מסוגל. אז אפשר כל הזמן רק, עם השוני הזה, רק להיכנס אחד בשני. אפשר להבין, וואי, יש פה, זה לא סתם. צריכים כל אחד להשתכלל, להיות, לעבוד ביחד ולעזור אחד לשני, בסדר, זה לא אומר. אבל בסוף, אצל טיפוס מסודר המתוכנן כמוני, ההברקות האלה לא מגיעות. ואצלו, הוא לא יעשה לי הרבה בלגן. אבל בסוף הוא מבריק הברקות שאין לי. אז להפך, אם אנחנו נדע להסתכל כל אחד אחד על השני, בצורה נכונה שכל אחד הוא מוגבל, הוא חסר, אבל יש לו יתרון אחר במקביל לזה. גם אני ככה וגם הוא ככה. אז הפוך. אז אנחנו נרוויח מאוד אחד מהשני. אז במקום המריבות או הביקורות, זה הפוך. זה יוצר חיבור עוד יותר גדול. כי אחד משלים את השני. וכל מה, בסדר? שם הגענו? ברוך אתה, אדוני, אלוהים ומלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וכל מה שאנו עומדים ביותר על הטבע המחויב, ההכרחי הזה שבמהותנו לא נתקצף הרבה, לא על חסרונותינו ולא נשתדל להעלים אותם. דיברתי קודם על היחס בין אדם לשני, אבל זה גם מייצר הסתכלות על עצמי בצורה אחרת. הרבה פעמים אדם שמזהה בתוכו איזה חיסרון שהוא לא אוהב אותו. אז כשהוא מגיע לפינה הזו, כשהוא נתקל בחיסרון, בטח אם כולם לא, אין להם את החיסרון הזה, אז הוא כועס על עצמו. מאוד מאוד לא טוב לו עם עצמו. מרגיש תקוע עם זה, מרגיש לו שהוא לא בסדר. אבל הרבה פעמים זה יכול להיות שזה חלק מהחיסרון והיתרון שיש לך. וזה לכתחילה יש לך. עוד פעם, זה בא אחרי העבודה. לא, בן אדם, אני לא עכשיו, מה שאומרים עכשיו זה מאוד מסוכן, כי התרבות המערבית אומרת לא לעבוד יותר מדי, מי שאני, אני, מה אתה רוצה? נכון? אנחנו, מה פתאום? מי שאתה זה רק ההתחלה, אתה יכול להגיע לפסגות, תתחיל לעבוד, במקום להתחיל להתקשקש בהגדרות מי אתה, תתחיל לעבוד, לייצר עוד מידות טובות, עוד אמונה, עוד גודל, כל הזמן, תתחדש כל הזמן, בסדר? זה האמירה הראשונה, מאוד מאוד קריטית. אבל אחרי שאנחנו אומרים את זה, אם זה נעשה בהקשבה, אז יש דברים שגם כשאני עובד, אז בסוף אני מזהר. מה אני אעשה? יש לי ידיים שמאליות? לא יודע, זה לא התחום שלי, זה לא אני, נכון? אז עכשיו, אז מה אתה כל כך כועס על עצמך? זה כבר לא, זה לא בחירים. הקדוש ברוך הוא שתה לך את זה משהו. תעמיק, תיכנס יותר, מה החיסרון, איזה יתרון יש מקביל לחיסרון הזה. עם זה תגדל. אז זה יוצר מבט אחר על עצמנו. עוד פעם, זה לא עידוד כזה של לא נורא, לא נורא, לא נורא. כן, זה עידוד של בוא נראה איך המציאות עובדת באמת. מה יש בך, למה נועדת באמת? צא מהחלומות שלך, למה אתה רוצה, אלא תנסה להקשיב באמת למה מיועד לך. הרב מתייחס כאן לשני מצבים שיכולים להיגרם כתוצאה מחוסר הבנת יסוד. המצב הראשון הוא כאשר האדם המוכשר רק בתחום מסוים, מתעורר לחשוב מעצמו או על ידי אחרים, מטיפים לו מוסר שבאמת הוא אדם חד צדדי, ועליו לפתח בקרבו צדדים נוספים. בעקבות זאת מנסה הוא לרכוש גם כישרונות אחרים. אך אינו מצליח בכך, מחמת שאינם מתאימים לכישרונו המיוחד. תוצאה מכך הוא מתמלא קצף פנימי על עצמו, על שאינו מצליח להשתנות ולמלא את עולמו הפנימי בכישרונות שונים, זה מביא אותו לידי משבר. מתוך כך גם הכישרון המקורי שלו לא מתפתח כראוי, כי הוא עסוק כל הזמן בלהתעצבן על מה שלא טוב לו, נכון? כי הוא מפזר ומחלט כוחותיו על כישרונות אחרים שאינם שייכים לו. נמצא כך זה מכאן ומכאן. בסדר, אדם. יכול להיות בהרבה תחומים. זה אומני וזה ריאלי. כל הסביבה שלו כולם כאלה קורא ספרים כזה אינטליגנטים כאלה, והוא איש מעשה, לא מעניין אותו הדברים האלה, משעמם אותו, זה מרדים אותו, הוא חייב איש מרבה הרבה מעשי. אז זה הלכתחילה, זה אתה וזהו. וזה מצוין, וזה הכי טוב לך. ואם תחפש להיות מישהו אחר, אתה מחפש לא להיות אתה. הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה משהו מסוים, ואתה מנסה להיות מישהו אחר. כן. החסרונות הראשונים, נכון. החסרונות השניים, עוד פעם, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים בהתחלה, אז אתה עובד על הכל, אבל אחר כך אתה נמצא באיזו הקשבה, לזהות מה אתה, מי אתה, ואתה מחפש את היתרון שמקביל לזה, בסדר? עסוק ב... זה איזו ענווה כזאת, ענווה שלא מחפש להיות מה שרציתי להיות, לפעמים זה כן, אלא לחפש להיות מה שיש לי באמת, בסדר? זה הלך לתחילה. ענווה, אמונה. בסדר? הלאה. לדוגמה, אדם בעל כישרון רוחני המנסה לנהל מפעל צדקה, לא רק שאינו מחלל הריק את זמנו וכוחותיו שהיה יכול להשקיע בהתפתחותו הרוחנית, אלא גם מפעל הצדקה שלו לא יתנהל כראוי. ושאין לו כישרונות ניהוליים. מה יעשה אדם מפוזר ואדם מסודר מאוד? נגיד, איש ואישה, היא מסודרת הכי בעולם, והוא, מה זה, בלגניסט. אז זה לא אומר, הוא צריך להגיד לה, למדנו ברב קוק שזה. בטח שכל אחד צריך להתאמץ ואיך לקראת השני, היא בעין הטובה והוא יעשה את המאמצים, זה ברור שצריך לעשות. זה ברור. אבל אחרי זה בסוף, הוא לעולם לא יהיה כמו שהיא מסודרת. לעולם לא יהיה. אז אפשר כל החיים להתקשקש על זה. אפשר להבין? מנסים ללכת כמה שיותר לקראת חד, שבסוף כל אחד יש לו את האופי ואת המיוחדות שלו. לכתחילה, לא חיסרון נתקעתי. בחיסרון הזה שיש לי, יש לי במקביל הויתרונות אחרים, שאותם אני אפרוץ בזכות החיסרון הזה, או יחד עם החיסרון הזה. טוב, תגובה נוספת של, לפעמים כשאדם יש לו חיסרון ומאוד קשה לו, הוא כועס על עצמו, יש לפעמים יש תגובה אחרת. הוא לא כועס על עצמו, הוא פשוט מנסה להעלים את החיסרון הזה. להעלים את זה מאנשים אחרים, להעלים את זה גם מעצמו. כי ברגע שהוא נתקע עם החיסרון הזה שלו, בום, יורד לו המצבו השבוע. אז הוא מנסה כל הזמן, הוא לא שם את עצמו במקום הזה, שפתאום הוא פוגש את עצמו בחיסרון הזה. זה יושב על אותו דבר, נכון? זה בדיוק אותו דבר. אחד מגיב בכעס, אחד מגיב בדיכאון. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, מה הבעיה? ניסית ללטש את זה, לברר את זה, לקדם את זה, עכשיו זה אתה, קדימה, תתבונן במכלול האישיות, תראה מי אתה, מה הנקודות החזקות שלך, מה השליחות שלך. מצב שני, המשבר הנפשי הינו מורכב יותר, האדם יודע את חסרונותיו, מפתח במודע או שלא במודע, דרכי השתמטות ממה שחסר לו. הוא רואה שאין בו את כל הכישרונות. במקום להכיר בכך ולהשלים הדבר, הוא מנסה להסוות זאת. מנסה להחביא. זה שהוא לא מוכשר בזה. הוא מסובך, הוא מסתבך, מתפתל, בצורה מתוחכמת ביותר, עמד לבדות לעצמו מסברים מדועים למיניהם שמסתירים ומתרצים את חסרונותם. אילו היה יודע את הסוד שהרב מלמדנו בפרק זה, הוא לא היה נכנס למשבר בגלל הביקורת העצמית. הוא היה מבין, ציטוט מהרב, שככה הוא טבענו המוגבל. הטבע שלנו מוגבל. וזה לכתחילה. הקדוש ברוך הוא יבוא את זה אחרת. ולמה זה ככה? כדי שתהיה מומחה. כדי שתהיה רציני מאוד, תיקח את התחום שלך, שם תהיה הכי רציני. אם היית מנסה להיות רציני בהכל, אז היית הכל, הכל היה כזה פרווה כזה. אז המוגבלות, אם אני מבין שאני מוגבל, היא מייצרת בעצם הצלחה מאוד מיוחדת בתחומים שלי. שדווקא מחמת כוחותם מיוחדים שנטע בקדוש הוא צריך שיהיה לו יחס בלתי מבין כלפי היתרונות והכישרונות האחרים, על מעט שכוחותיו יתפתחו כראוי. חשוב לחזור ולהדגיש שאין בדברים אלה תחליף לספרי עבודה, לספרי מוסר, עבודה מוסרית, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, כי זה, בגלל זה הרב כתב שזה סוד, כי אם חס ושלום בגלל התפיסה הזאת אנחנו מאבדים את החשבון הראשון, שזה כאילו, אני לא צריך לעבוד, אני רק צריך לזהות, עזוב, אני כזה, כזה. המשפטים האלה שאני כזה, אני כזה, הם מאוד מסוכנים. אני אומר, כשאני אומר את זה לעצמי, זה מאוד מסוכן. קודם כל, מה זה אני כזה? אתה לא כלום. תתחיל לעבוד, תעבוד רציני, תתקדם. אחרי שאתה עובד הרבה הרבה, אז בדברים שהם חסרונות ולא רעות, תגיד, זה אני יודע שזה אני. בסדר? אפילו אני אגיד יוסיף את המשפט. גם בדברים שהם רעות, נגיד בן אדם, לא יודע, קמצן, הם דורות של קמצנים, הסבא ואבא, בסדר? והוא עכשיו ממש לא טוב לו עם זה. אז מה צריך להגיד לו? קודם כל, באמת תעבוד. נכון. אבל זה קשה לפעמים, לפעמים כשהמידה היא מאוד מאוד בעומק, זה מאוד קשה. אבל אני לא, אני מצליח קצת, יש לי חברים שהם ככה, בלי לעבוד, הם כאלה. בסדר, אל תסתכל למין שמאלה, תראה מה העבודה שלך. אז פה אני אומר שוחר יצא, כן, אתה כן צריך לעבוד, אבל אתה עובד קשה, אבל תהיה גם פתוח, תהיה מאמין גם לקצב שאתה מסוגל, שאתה יכול. בסדר? טיפה להזן את זה. טוב, תשובה צריכה בינה. כן, שעים ותשובה צריכים בינה. מה, למה בינה? כלומר, הבחנה. הבחנה בין החסרונות. אלה מהם שייכים לעבודה המוסרית, ששם צריך שנייה אחת רגע, ודורשים עמל של תיקון. ואלה שייכים לטבע האדם ובאים להוציא לפועל את יתרונותיו. בסדר? זה שתי הסוגים שדיברנו עליהם. כן. וקל וחום, כן.
חסרונות שהן מידות רעות, זה חייב עבודה, וחסרונות שהן פשוט חוסר, כאילו אין לך חסרון כזה, אדם צריך לעבוד את זה או לא?
בהתחלה הוא עובד כדי באמת לזהות, כי יכול להיות שסתם, יכול להיות שבקצת עבודה אני יכול לסדר את זה, נכון? אחרי שהוא עובד וזה, אז הוא אחרי זה יש איזה זיהוי, זה הקשבה, רגע, אני מבין שזה אני. יכול להיות שכל פעם יעבוד על זה, אני נגיד אני בלגניסט, יכול להיות כל פעם אני אעבוד קצת על הסדר, אני קצת אתאמץ בזה, אבל אני יודע שאת הגבולות שלי אני אגיע למשהו מסוים, לא יותר מזה. בסדר? ואז אני את המרכז שם ביתרונות אחרים. בסדר? וקל וחומר שנסבול בסבלנות החסרונות של זולתנו. המבט עכשיו על אחרים. עברנו מבט על עצמנו גם ביחס לאחרים. נסבול בסבלנות החסרונות של זולתנו, של הגבלת ציורם וצרות מבטם. לפעמים אתה יכול לשמוע הסדרות של אנשים, זה מאוד קשה לך. איזה ציור מוגבל, איזה מבט צר. טוב, אז לפעמים בן אדם פשוט לא למד אמונה, בסדר. אבל לפעמים בדברים לא יותר מדי עמוקים, ואתה לא מבין מאיפה, לפעמים זה בא מהנקודה הזאת, שפשוט הוא, יש לו אישיות אחרת. זה לא בא, זה לא איזה מוגבלות, שהיא, זה מוגבלות, כדי לאפשר ליתרון אחר לצמוח אצלו. אדם מוסרי מקפיד על עצמו מרבה בביקורת עצמית, יותר מה שמבקר את האחרים מחפש תמורים, נכון? זה תמיד חשוב. אם אני יותר מדי עסוק במים של אחרים, ואני פחות עסוק במים של עצמי, אז פספסתי את הכיוון, נכון? זה, הפעם זה בריחה לשם. אתה בורח לזה מקום ככה. עזוב, זה לא מעניין. זה לא יקדם אותך במילימטר שתהיה עסוק במים של אחרים. תהיה מבקר המדינה, אולי אתה יכול, יש לך איזה מקצוע כזה, אולי תהיה. במקום זה תהיה עסוק בביקורת העצמית ומילא בגדילה, בהתקדמות כל הזמן. בסדר, בביקורת עוד פעם, לא, אם אתה כל הזמן יוצא רע עם עצמך אז אין לך כוח לזוז. בניתוח, מה חסר, מה אני יכול להתקדם, ותהיה עסוק בזה. מה אתה מסתכל על אנשים אחרים? הפוך, אחרים תסתכל, תעשה לחפש את הטוב. לכן מתבטא כאן הרב שאם ידיעה זו משקיטה את ההתקצפות העצמית של האדם על חסרונותיו שלו, הניסיונות להעלים אותם, קל וחומש תספיק על מנת להשקיט את הביקורתיות המתפתחת זו כלפי אחרים, בראותו את חסרונותיהם ואת מבטם הצר. ובכן, אז מבט כזה, למה זה עוזר מאוד בהסתכלות על אחרים? כי אתה אומר, אתה מתחיל לנתח אותו, אתה מנתח אותם נפש אחת, הוא נפש אחרת לגמרי, אתה מנתח אותו כאילו בהתאמה לנפש שלך. הוא נפש אחרת, מה אתה רוצה? הוא בא, יש לו תפקיד אחר, יש לו שליחות אחרת, יש לו חסרונות אחרים, מה? כלומר, אתה חושב שכולם כמוך. בסדר, איך יכול להיות שהוא חושב ככה? נגיד אפילו זה בא מידות טובות, בסדר? הרבה פעמים הביקורת שלכם זה בא מידות רעות. בסדר? זה בעיה. זה מה שאמרו, תתעסק עם עצמך, תתעסק עם אנשים אחרים, באחרים תתאמץ לראות את הטוב. אבל פה, גם אם זה לא ממידות רעות, לפעמים אתה משתגע. מה תגיד לעצמך? תשמע, אני לא רואה. אני כן רואה, אבל מה שאתה חושב כזה הזוי, נכון? אז ההבנה הזאת מאפשרת באמת להצליח לראות שכל אחד יוצא מאיזה נפש אחרת, עם תפיסה אחרת, עם מעשיות אחרת, עם תגובות אחרות, נכון? זה ככה מעדן את המבט, זה מייצר איזה ענווה כזאת, תפיסה ענוותנית יותר שבאמת אתה לא יודע מאיפה זה יוצא. לפעמים יוצא מכך דבר לא נעים בעדינו, משום שהם אינם מבינים ואינם רואים שום חשיבות בדברים שעבורנו הם כל כך יקרים ואנו עמלים בהם כל חיינו. לפעמים אתה, לא רק שאתה לא מבין איך הוא טוען את זה, אתה אפילו לא מבין למה זה כזה חשוב. מה הוא מתקשקש עם השטויות האלה, מה? אבל זה קשור אותו, כי הנפש שלך היא שונה. כן.
הרב, זה נכון, ההסתכלות הזאת, גם שאתה בוחר מישהו
בכל
החיים, אני לא
יכולה
כל הזמן להכין דברים
שהם
לא
דווקא מתאימים. השאלה טובה זה. פה כמובן לא צריך לחיות באידיאל, בסוף אני צריך לבחור בן זוג שאני אוכל לחיות אותו בצורה הכי גדולה שיש, נכון? אז אם זה התאמה שאולי עוד 20 שנה שיעבוד על עצמי נסתדר, אז זה ודאי זה לא, צריך לבחור מי שמתאים לי עכשיו. אולי צריך לאיזה נקודות קשר, בטח במגמות ואיפה שאני היום. אבל אם אני אחשוב שהכל צריך להיות בדיוק זהה, ושביום יום תמיד הכל אנחנו חושבים אותו דבר, זה סרט, זה ודאי שזה לא כך, זה פשוט. גברים ונשים שם הם שונים, נקודות מבט אחרות. בסדר, לכן זה צריך למקם את זה במקום הזה, בסדר. לא לחשוב שכולנו בדיוק אותו דבר, וגם לא לחשוב שטוב, לא, הכל בסדר, זה לא משנה מה תהיה, תמיד אפשר ביחד, לא נכון, לא תמיד אפשר ביחד. וזה גם תלוי באופעים, גם תלוי במדרגות, מה זה... מפני שאיננו בטוחים להבין שחסרונות הללו של זולתנו שאנחנו סובלים מהם, כי הם אינם מעריכים את מה שאנחנו עושים ומתנגדים אליו. אתן לכם עוד דוגמה. בסדר, נגיד, יכול להיות שיש את זה בכל משפחה. אולי יש משפחות שכולם יקים, כולם דייקנים, יש משפחות, נשים, חלק מהאחים יותר דייקנים וחלק פחות, מכירים את זה? קובעים כולם, אחד מגיע חצי שעה קודם, אחרים מגיעים שעה אחרי. פעם אחת בסדר, פעמיים, שלוש, אבל זה קורה תמיד. אז מה עושים, נכון? אפשר כל החיים להתעצבן, ואיך הוא לא קם יותר מוקדם, ולמה הוא לא חשב על זה קודם? זה הבן אדם. הוא יעבוד על עצמו. הוא באמת צריך לעבוד על עצמו. אבל זה הבן אדם, מה אתה רוצה עכשיו? והיקי הזה, שלא מסוגל לאחר, ורק מקדים כל הזמן, הוא לא מסוגל לאחר, זהו, נכון? אז עוד פעם, צריכים לעבוד על זה. כל אחד עובד, למה? כי אם אני עם מישהו אחר, תעבוד כדי שזה גם יימתאים לו. אנחנו חיים ביחד, אתה לא אוטיסט, שיחה עם עצמך. בטח. אבל אחרי העבודה, תבין, זה הולך להיות ככה עכשיו כל החיים. ולכן מה? אז אתה מגיע חצי שעה קודם, סדר לך איזה רמי לוי תמיד שעה קודם, תעשה לך את הקניות, תמצא פתרונות בקיצור, תביא ספר, תעשה את זה, תעשים, לא. מה, אני צריך למצוא פתרונות שהוא ימצא את הפתרונות? לא, זה בדיוק הטעות. כאילו הוא השם, הוא אמור למצוא את הפתרון, והוא בבעיה, ויש כאלה בכלל שנופל להם כל המצב רוח. אז כאילו... קיצור, בסדר, אז זה מסביר, אני חושב, הרבה דברים. כן.
אבל אם זה היה כאילו כשהאחר פוגעת בי, אז אני לא יכולה להכיל את זה?
אם זה איש ואישה, אז זה מייצר, זה מחייב ומייצר ומקדם הרבה הרבה דיבור והרבה יחד, כל אחד הולך לקראת השני. אבל בסוף יהיו פערים. אני אגיד בדוגמאות של מה, יהיה תמיד בסוף פערים בזה. אתה צריך למצוא פתרונות. בסדר? זה גוד, קודם כל דבר כזה, נגיד אם דיברנו על מאחר ומקדים, נגיד שזה איש ואישה ככה, אני מכיר משפחה כזאת. אז אפשר, אם אנשים קטנים, אז כל הזמן רק עוקצים על זה וזה. אנשים גדולים, אז להפך, זה מפתח ענווה של אחד כלפי השני. בסדר? ומחייב לראות את הטוב, ואני רואה אותו דרך הגודל שלו ולא דרך האיחורים שלו. בקיצור, זה יכול לפתח המון המון דברים. ואם בסוף לי יש בעיה, אז תפתור את הבעיה הזאת. מה הבעיה? אז קבעתם ב-11, תביאו אותו ב-12.5. זה היה לא בקיצור. איפה היינו פה? נשיינו בטוחים להביא שחסרונות הללו של זולתנו שאנחנו סובלים, נכון שם? כי הם אינם מעריכים את מה שאנחנו עושים, מתנגדים אליהם, הם בוודאי מכשירים של כמה מעלות הקיימות אצלם, שראויות הן שנסמך עליהם. לצורך הותרתן לפועל צריכים הם להיות חסרי כישרון ונטייה כלפי המעלות שלנו, כלפי מה שכל כך חשוב ויקר לנו. אם יש מי שמבקר כל כך בחריפות מה שאנחנו עושים, מזלזל בו, כנראה שיש לו מעלות אחרות, שבשבילו, בשבילנו צריך להיות לוקה בהבנת הדברים החשובים לנו. אם נכיר בקיומן של המעלות הללו ונשכיל להבין אותם, הן צריכות לשמח אותנו מאוד. לכן צריכים אנו לדון את המתנגדים לנו לקו זכות, גם מקום שאנו פוגשים מצלם יחס מנוכר. דרך אגב, זה גם מסביר הרבה פעמים יחסים בין הורים לילדים, נכון? הם דורות שונים, באמת, זה דורות שונים. נסה להסתכל עליו מצד מי שהוא, לא מצד מי שאתה. גם הילדים, כשמתבגרים, צריכים לרצות להסתכל על זה ככה. זה מאפשר בסוף לכל אחד לחיות את מישהו, ועם מבט של ענווה, ובסוף להצליח לראות כל אחד הטוב. זה יוצר כישורים אחרים, בעומק אחר. לא כל הזמן עם טענות. אבל לא סתם כי צריך להיות עם עין טובה. כי אם מבינים את זה, אז לא צריך להיות עם עין טובה. באמת זה המבט שצריך להיות, כאילו. לא כי צריך חיצוני, כי צריך להיות אנשים טובים, כי אני לא רוצה לריב איתו. זה לא הסיבה, רק אני לא רוצה לריב איתו. כי זה האמת. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו כזה, ואותי כזה, והוא רוצה שנסתדר ביחד. נכון? חתחילה, זה לחתחילה. זה לא, אין שום תקלה פה. אז הם מוצאים מני מידות עוד יותר גדולות, עוד יותר אהבה, עוד יותר הערכה. טוב, פעם קודם, פעם בא נמשיך את זה, בעזרת השם, שלום לכולם.